אנחנו היום ביום שלישי ב' באייר תשע"ח, יום הזיכרון לחללי צבא הגנה לישראל ונפגעי פעולות האיבה. אני חושב שזה יום שאני רוצה קצת לדון בו ולהכניס בו תוכן נוסף. בטוח שכולכם מכירים, מזדהים עם היום הזה בצורה כזו או אחרת, אבל אני רוצה להיכנס איתכם בממד היותר הלכתי, יותר ענייני, תכני להבין. אני אינני יודע, ובאמת צר לי שאני לא יודע, אבל לפחות לא עודכנתי, אבל כולנו מכירים באופן כזה או אחר, או מצד קרבת משפחה, או מצד קרבת שכנות, אנשים, משפחות שאיבדו את יקיריהן במלחמות ישראל, או בפעולות האיבה. ואנחנו ביום הזה, ביום הזיכרון, נשאר ואנחנו נכנסים אליו, נכנסים כל אחד מנקודת המבט שלו בתחושות הרגשיות כפי קרבתו אל אותו חלל השם ייקום דמם ולפי זה הוא מתנהג ביום הזה. אבל צריך לזכור לאותם המשפחות שמתייחדות עם יקיריהם, זה יום של אבל. נכון שלא חלים בו הלכות אבלות, אבל זה יום של אבל, יום שבו מתייחדים עם אותו חלל, והדבר הזה הוא לא פשוט, הוא מורכב בכל כיוון שלא יהיה. אני רוצה על מנת להכניס אותנו במקצת לעניינים הקשורים באבלות בכלל, וביום הזה בפרט. ואני מבקש מכולכם לעיין בבקשה במקור מספר אחד. צריך רק לזכור, יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ונפגעי פעולות האיבה הוא לא יום של שמחה. ודאי שלא. אף על פי שנשמעים אמירות שבמותם ציוו לנו את החיים וכו', ואין דבר משמח יותר מחיים, אבל זה יום של אבל. ובואו נתבונן, כמו שאמרנו במקור מספר אחד, אומר הרמב״ם בהלכות אבלות בפרק ב' הלכה הבאה. מקור מספר אחד שלפניכם, כמה חמורה מצוות אבלות, שהרי נדחית לו הטומאה מפני קרוביו כדי שיתעסק עמהם ויתאבל עליהם, שנאמר כי אם לשארו הקרוב אליו, לאמו וכולי, לה יתאמה מצוות עשה, שאם לא רצה להתאמה, מטמאים אותו בעל כורחו. למעשה מתוך הדברים של הרמב״ם, אנחנו מבינים שיש מצוות עשה מן התורה להתאמה לקרובים, שזה בעצם המצווה להתאבל. ובתור המצווה הזו אנחנו לומדים את חומרת הדין של האבלות, שהרי בכוחה של מצווה זו לדחות מצוות לא תעשה. איזו מצוות לא תעשה? יש איסור על כהן להתאמה למתים, אך כאשר מדובר על קרוביו של הכהן הוא חייב להתאמה. ואם בא כהן ואומר, הריני רוצה לשמור על קדושתי ואינני מוכן להתאמה לקרוביי, מטמאים אותו בכוח, ולוקחים אותו ושמים אותו בארבע אמות של מת. אם כן, אנחנו רואים שהמצווה הזו להתאמה למת, הנלמדת על עומק, המלמדת יותר נכון, על עומק חומרתה, נובעת מדין כהן שמת לו אחד מקרוביו שהוא חייב באבלות עליו. ואף על פי שאנחנו מאוד מעריכים ומסייעים לכהנים לשמור על קדושתם, כשהוא מסרב להשתתף באבלות, היינו, בסיוע לקבורת הקרוב שלו, מתנעים אותו בכוח. אבל במה מתאפיין אבל? לא עליכם, מי שלא עבר את זה, אז הוא לא מכיר את ההלכות הללו. אבל מה מאפיין את האבל? בואו נסתכל במקום מספר 2 בסוף הלכות אבלות ברמב״ם. פרק י"ג הלכה י"ב אומר הרמב״ם, כל מי, אפשר לסיים את ההלכה, כל מי שאינו מתאבא כמו שציוו רחמים, הרי זה אכזרי, אלא יפחד וידאג ויפשפש במעשיו ויחזור בתשובה, ואחד מבני חבורה שמת תדאג כל החבורה כולה. זה סיום מאוד, לא יודע אם כל זה מעורר השראה, אבל מאוד מאוד חד כסכין. ההלכה הזו שמסיימת את דברי הרמב״ם. מה פירוש? מי שאינו מתאבל, כמו שציוו רחמים, הוא אכזרי כלפי מי? כלפי מי הוא אכזרי? כלפי הנפטר? הנפטר, הנפטר. מי הנפגע? מי האדם שנקרא אכזר? כלפי מי האכזריות שלו באה לידי ביטוי? עוד מעט נראה. אומר, מיד, לא, שכחתי שירם את האצבע, הכסף משלה במקום, אומר דבר מעניין מאוד, שאצל מעורר מה שנקרא קמטים במצח, שזה לא דרכו. אומר הכסף משלה, תסתכלו במקום מספר 3, כל מי שאינו מתאבד וכו', דברי רבינו ראויים אליו. כלומר, וואו, צודק רבנו, מתאים לו להגיד את זה. מה זה? מה האמירה הזו? מה המשפט הזה? מה אתה רוצה לומר לנו על כסף משלה? כן, שאלתך.
לא שאלה,
אמירה.
אפשר
לדעת
מה מאפיין את
האבל, אבל יש... אני שאלתי מה מאפיין את האבל בהקשר לדברי הרמב״ם, אז לכן הקראנו את ההלכה. אבל... אנחנו לא מדברים רק בצד של מה שקרוב אליך ללב, אבל בואי נסתכל בהלכה שהרמב״ם כותב, כן? מה מאפיין אבל? האם יש לנו מאפיינים של אבל בתוך ההלכה הזאת? תסתכלו היטב. רבותיי, תסתכלו בבקשה במקום מספר 2. מה מאפייני האבל? תסתכלו בהלכה. מה מאפיין אבל? אדם יושב שבעה על אדם קרוב לו שנפטר. מה מאפיין את האבלות שלו שהוא יושב על הקרקע או על מקום נמוך והוא לא מסתפר ולא מתגלח וקרוע לו הבגד, תלוי באיזה צד לפי הקרבה, והוא לא נועל נעליים? במה מאפיין האבל? במה הוא מתאפיין? באופן העמוק יותר, לא החיצוני. תסתכלו ברמב"ם. תסתכל ברמב"ם, אני רוצה שאני לא אומר הרמב"ם. אלא יפחד וידאג ויפשפש במעשיו ויעזור בתשובה. זה מאפייני האבל. ומדוע אומר הרמב״ם, אחד מבני חבורה שמת תדע כל החבורה כולה. כלומר שאתה נמצא באבלות על קרוב, זה צריך לעורר אותך לחשבון נפש. זה המאפיין של האבלות. עכשיו, כשמסתכלים על מה שאומר הכסף משלה, ראויים הדברים למי שאמרם, כאילו הכסף משלה אומר הרמב״ם, שמע, שכוח, ממש מתאים לך הדברים הללו. מוזר. הוא לא מציע, לא מקור, לא פירוש, ומתוך דברי הכסף משלה עולה דרישה. שמופנית אלינו, הלומדים, לדברי הרמב״ם ומעיינים בכסף משנה, מחייב אותנו להתבונן, להבין מה המשמעות באמת שאומר רבינו, היינו הרמב״ם. בפשטות, אומר לנו הרמב״ם והכתב משנה, צריך לחזור בתשובה. זה פשוט העניין. אבל אני אומרים, תמיד צריך לחזור בתשובה. אז מה מיוחד ביום האבלות?
בשביל הנשמה?
יותר, כל השנה צריך. יותר מזה. מדוע האדם שלא מתאבל הוא אכזרי? למה? הוא לא מתאבל, זה אכזרי. מחר אנחנו נעמוד, הערב אנחנו נעמוד בצפירה, ומחר נעמוד בצפירה, ויהיו כאלה שיכו לבתי עלמי, יהיו כאלה שישבו וימשיכו ללמוד, והם לא מתאבלים. אכזרים? על איזה אכזריות מדובר? אבל הרמב״ם אומר שכן. זה יום של אבלות, זה יום שבו מעלים את זיכרונם של אותם יהודים, אותם חללי צה"ל ונפגעי פעולות האיבה. אז אנחנו אכזריים כלפי מה? כלפי מי? והאם מחר זה יום של תשובה? לפי דברי הרמב״ם והכתב משנה ודאי, מחר צריך להיות יום של התעוררות גדולה לתשובה. יש במיר שמרגיש שהוא לקראת תהליך של תשובה מחר? כן. על מנת לנסות להבין פוסט קצה חוט בדברים של הרמב״ם והכתב משנה, בואו ננסה להבין בכלל מהי אכזריות. אני לא רוצה לשאול לדעתכם מהי אכזריות, כי אנחנו נמצא פה כל מיני כיוונים של שיטות שונות באכזריות, כל אחד כפי שהוא רואה אותה. לכן אני רוצה שנסתכל בבקשה ברמב״ם במקום מספר 4 בהלכות תענית, פרק א' הלכה ג'. יש פה מישהו שרוצה בבקשה לסייע לי בקריאה? כן, בכבוד, בכל, תודה.
אבל אני אומר, עשיתי ולא יראו, אין הירוד, אבל זה נשמע לעולם, ירד אני תצרה, זה נשמע לקרית.
נו? אבל
זו דרך אכזריות וגורמת להם את המגל מסיים הרעים. תוסיף הצהרה צרות אחרות, כמו שכתוב בתורה, הלכתם לי מקרב, הלכתם לכם החמה מקרב. אמר שאני מתאגיד את הצהרה, כדי שתשובו אם תראו שאולי מציל לכם חמה אותו קרב.
כלומר, אומר הרב דבר מעניין, אתם יודעים מה זה אכזרי? אני אגיד לכם מה זה אכזרי. הרמב״ם מסביר שיש מצווה להריע בחצוצרות ולהתפלל כאשר צרה באה על ציבור. ואז הוא מביא ואומר על פי התורה שאם לא זועקים, לא מריעים, אלא אומרים טוב זה טבע העולם, במלחמה יש הרוגים, מה לעשות? במלחמה יש פצועים, זה דרך העולם. ולכן גם לנו זה קרה, הרי זו אכזריות וגורמת לאנשים להמשיך במעשיהם הרעים, וזה יוסיף צרה על הצרה. כלומר, הדבר הזה דבר מופלא. אם לא צועקים ולא זועקים על צרות ציבוריות, אז זה אכזריות? מה הקשר בין תפילה, זעקה, לבין אכזריות? לא מבין. לכאורה דברי הרמב״ם מוזרים, לא מובנים. רבותיי, אם מחר לפי דברי הרמב״ם אנחנו לא נתכנס לתענית, אם אנחנו לא ניכנס לקריאה, לשיעורי התעוררות, לבחייה, לזעקה, כולנו בגדר אכזרים? אתם קולטים את דברי הרמב״ם? מחר אנחנו נעמוד וכל אחד כפי כוחו, כפי עניינו, יתחבר ליום הזה שיום הזיכרון לחללי צבא הגנה לישראל ונפגעי פעולות האיבה. לפי הרמב״ם אנחנו נהיה אכזריים אם לא נתענה ולא נצעק ולא נעשה תשובה. נראה שמה שהרמב״ם רוצה להגיד מתבסס על גמרא במסכת סוכה אצלכם במקור מספר 5. חבו. אמר רבי אלעזר.
אמר רבי אלעזר, למה נמשלה תפילתם?
למה?
למה נמשלה תפילתם שצדיקים כעלתם? כראשון, לומר לך, מה אתה זה? מהפך את התבואה בגומן ממקום למקום. אך תפילתן של צדיקים מהפכה דעתו של הקדוש ברוך הוא ומידת הרחמנות ומידת הרחמנות.
אומרת לנו הגמרא במסכת סוכה, יש כלי שהחקלאים משתמשים בו, שנקרא עתה, גלשון במילים שלנו. זה מזלג עם שלוש אצבעות, ומעבירים איתו תבואה ממקום למקום. הופכים את התבואה. אומרת לנו הגמרא, שתפילתם של צדיקים הופכת את מידת האכזריות למידת החנונות. כלומר, רבי אליעזר מתבסס על פסוק בתורה, שנאמר ביצחק אבינו אצלכם במקום מספר 6, ויעתר יצחק להשם לנוכח אשתו כי עקרה היא, ויעתר לו השם ותה רבקה אשתו. אז אמרנו ויעתר ויעתר, השורש הוא עין תפרש. כלומר אני לעזר דורש שתפילתם של צדיקים יכולה להפוך את מידת השם ממידת הדין למידת הרחמים, כמו שהופכים עם כלשון את התבואה. אז יופי לנו, ברוך השם, תודה לאל, מצאנו מקור. אבל איך הוא יכול לעלות על הדעת לטעון שהמידה של הקדוש ברוך הוא היא מידה אכזרית? האם הקדוש ברוך הוא מנהיג את עולמו באכזריות? טוב, מה זה אכזר? מה זה אכזריות? רבותיי, הסתכלו אצלכם במקום מספר 7. אומרת התורה, חמת תנינים ינה וראש פתנים אכזר. מה זה פתן? סוג של נחש. הוא לא נחש ארצי, הוא נחש חנק. הפתן לא, הפתן, הקדוש ברוך הוא בורא אותו כמו שבורא אותו. יש מי שאומר שיש לו ארס, אבל הוא מסוכן בכל מקרה. ועולה שאלה, בשביל מה הקדוש ברוך הוא צריך לברור דבר מסוכן כזה?
שאלה.
אנחנו לא יודעים מה התפקיד של כל בריאה ובריאה בעולם, אבל ברור שהקדוש ברוך הוא ברא אותו כי יש בו צורך. אז אם כן, אם הקדוש ברוך הוא ברא אותו כי יש בו צורך, איך אני יכול להגיד שהוא אכזר? זה הטבע שלו. אריה אכזר?
כן.
נמר אכזר?
כן.
לא, זה הטבע שלו, הוא תורה בשביל לאכול, מה אתה רוצה? השם ברא אותו ככה. הוא יכול לשנות את עצמו? הוא יכול פתאום לאכול עשב? לא, הוא לא חי מזה. הוא אוכל בשר. אז מה לעשות? רבותיי, יש יצור אחד, אני ממש שמח לזה ריבוי משתתפים, מרכיני ראש מעוב צער. יש יצור אחד בבריאה כולה שהוא בעל בחירה, זה האדם. שם בעלי החיים, שם היצורים, הם לא בעלי בחירה. כן, המילה המשמשת אותנו עכשיו ומדברת גם בלשון הרמב"ם, אכזר, היא מתייחסת למצב שבו נברא עושה את מה שהוא נברא לעשות. יש חוקים בטבע שהטביע הקדוש ברוך הוא, והנשיכה של נחש ארסי ממיתה, כך צריך להיות. לבריאה יש חוקים קבועים, אי אפשר להתנגד. אדם שיזרוק כוס מזכוכית ממקום גבוה למקום נמוך, סיכוי סביר מאוד שזה יתנפץ. אין מה לעשות, זה כך. אז לכן אי אפשר לומר שהרצפה אכזרית, כי מה שמגיע אליה וזה מזכוכית, היא מנפצת. אבל מי שמסתכל על המציאות כולה יכול להגיע למסקנה שיש מאבק של הישרדות בעולם הטבעי. יש שרשרת מזון, יש בעלי חיים החזקים שורדים והחלשים לא, אבל אנחנו בני אדם. ומי שמסיק את המסקנה הזו שהחיים הם חיי הישרדות ורק החזק שורד, האדם הזה אכזר. אנחנו בעלי בחירה, ואנחנו צריכים להתבונן במציאות ולהגיע למסקנה שעלינו לפעול בחיים. יש לנו חופש בחירה, ועוד יש לנו חופש בחירה, בבחירה אנחנו יכולים לעקוף את חוקי הטבע, כי בטבע יש בעלי חיים אכזריים מטבעם, ואותם בעלי חיים לא יכולים לבטל את המאפיין הזה. לא יכולים. אריה לא יפסיק לטרוף, כי זה טבעו. לכן הנביא אומר בנבואה לגאולה, שבעתיד באמת אריה וזאב יאכלו עשב. אבל לא יהיה את העניין הזה, כי האכזריות של הטבע שלהם תשתנה. כאשר הקדוש ברוך הוא בורא את האדם, נותן הקדוש ברוך הוא לאדם את היכולת לשנות, ותסתכלו במקור 8, אם בחוקותיי תלכו. כלומר, מי שיעשה את החוקים שהקדוש ברוך הוא נתן לנו, כבעלי חופש בחירה, הוא ימצא להפתעתו את המסוגלות למנוע או לעקוף את מה שנראה כחוק טבעי ושלא פותק לשינוי. זה מה שאומר אבי עזר, להפך מידת אכזריות טבעית למידת רחמנות. כאשר בן אדם לא בוחר נכון, כאשר האדם הולך נגד רצון השם, באותו רגע האדם חוזה ממש, הוא הזוי. אבל מה הוא עושה? הוא הופך את עצמו להיות אכזר. האכזריות שבטבע פועלת עליו. ואז האדם מגיע למצבים נוראים. לכן הרמב"ם אומר שבטבע מי שיש לו קרוב שהלך לעולמו, בטבע של האדם הוא להתאבל, להצטער, לעשות חשבון נפש, להתבונן. ואם מישהו לא עושה את זה, כבעל בחירה שמבין שזה הזמן, אז הוא אכזר כלפי עצמו, לא כלפי אחרים. הוא מתאכזר על נפשו שלו, הוא מתאכזר כלפיו, הוא משחית את רגשותיו. אנחנו נמצאים, דוגמה, היום, ברוך השם אנחנו רואים את זה כל הזמן. יש לנו אויבים שמנסים לחלותנו, והשם ישמר אותנו מהם. רק לפני כמה ימים, ארצות הברית, צרפת ובריטניה תוקפים בסוריה. מדינה לישראל עושה פעולות כאלה ואחרות כדי להגן עלינו. יש לנו אויבים מבפנים ומבחוץ. ויש לנו מלחמות לא רק בפן הפיזי, גם בפן התרבותי רוחני. תראו מה קרה לעם היהודי במאה, 200 שנים האחרונות. הקדוש ברוך הוא הוציא אותנו מן הגלות בכל מיני דרכים, נעימות ורעות, כי אנחנו לא מפיקים לקח, כי אנחנו לא רוצים לשמוע, לא רוצים לקבל, לא רוצים להגיע למסקנות, כי אנחנו אכזריים על עצמנו, מעדיפים להמציא הסברים חוקיים טבעיים למה ככה, למה אחרת. אבל הגענו לארץ ישראל, זה לא מוכרח היה להיות, אלא שבני האדם בחרו לפעול כך, ובגלל שבחרו לפעול כך יש לנו מדינה. ומי שלמד היסטוריה יודע שבאותו יום כשעמדו להחליט האם להחליט על הקמת מדינת ישראל או לא, היו יותר מתנגדים ממסכימים. אנחנו נולדנו לתוך מדינה קיימת. הבנתי שיש פה אחד ששולח אנשים לעזאזל, מתאים לפרשת השבוע כנראה, כי השבת מדברים על הצעירים שאחד מהם הולך לעזאזל. טוב, לכן נמשיך לענייננו. רבותיי, יום הזיכרון לחללי צבא ההגנה לישראל ולנפגעי פעולות האיבה זה יום של אבל לאומי, לא פרטי, אלא אם כן אחד מקרובי משפחתך נפל חלל, השם יקום דמו. אבל זה יום של חשבון נפש, יום של התעוררות, יום של תשובה. כן, זה היום הזה של מחר, שמתחיל מהערב. זה לא יום של תקסים, שהם הופכים להיות העיקר. הם לא העיקר, הם הסמנים שבאים לעורר אותנו באמת לבחור נכון. העמידה של שתי דקות בדום, יש בה תועלת סמלית ולא יותר מזה. ולכן אומר הרמב״ם, מי שלא מתאבל כשיש לו נפטר, מי שלא מתאבל כמו שציוו אותנו חכמים, הוא אכזר כלפי עצמו, כלפי הבחירה החופשית שלו, כלפי הבנת הייעוד שלו כאדם. אלה שנפלו במלחמות ישראל ובפעולות האיבה, הם לא מסרו את נפשם למות כדי לשרוד או לגרום לאחרים לשרוד. הם הלכו ומסרו את נפשם כדי לאפשר לנו בביטחה להמשיך לחיות, כי עם ישראל חי. זה היעד. ועם ישראל חי, זה לא עם ישראל שיש לו אוטוסטרדות, פארקים ומנגלים. זה לא סימן של חיות. גם חיות אוכלות ומטיילות בטבע. חיות אמיתית יש אחת, וזה יום של זיכרון, זה יום של חשבון נפש לאומי, רוחני, דתי, כן, זה ולא אחר. כל השאר לסמנים שעליהם רוכבים, עליהם מתיישבים, כי הם מהווים את המסוע, את המסילה. אבל על המסילה הזאת צריכה לנוע רכבת, רכבת הדורות, מאז שעם ישראל קם ועד היום הזה. אותם נופלים שמסרו את נפשם בחירוף נפשם מתוך ידיעה, זה לא מטעות, ולהסתער מול אויב בידיעה שאתה עלול לא לחזור הביתה, אלה דברים שקורים גם היום, שחיילים שלנו נמצאים בגבולות מול האיומים הקיימים, מרצון שהשם ישמור אותם ויציל אותם מכל צרה וצוקה, והאויבים שלנו חרבם תבוא בליבה. לכן אומר הרמב"ם, שאם מישהו יחשוב ויאמר שזה דבר רגיל, זה מנהג העולם שבמלחמה יש הרוגים ונפגעים, זה אכזריות. כי מי שחושב שהעולם הזה הוא רק עולם טבעי, בטבע עצמו יש אכזרים, כן. אריה הוא בעל חיים אכזר, אבל זה טיפה הוא לא יכול לשנות.
אנחנו גם יכולים להיות
אויבים של החמאס. אתה יכול להגיד ככה, נכון? אני באמת אויב שלו.
נכון, גם אנחנו
צריכים... אבל זה לא קשור לעניין שאנחנו מדברים עליו. יש לנו אויבים, אני מתייחס אליהם כאויבים, ואני מתגונן. זה שהוא קורא לי אויב זה בסדר גם. שיכיר בי כאויב, שיזהה. יש עוד מלחמה אחת שהיא לא פחות מסוכנת. לא מזמן עברנו את יום השואה. ואנחנו רואים שאולי את הגוף של עם ישראל, 6 מיליון מאחינו, אחיותינו, הם הצליחו להכניע. אבל את רוח עם ישראל הם לא הצליחו לשבור. גם שם, בגטאות, במשרפות, זה לא עבד, זה נשאר, כי זה הדבר האמיתי הנצחי. הדברים הלא נצחיים נעלמים, אפשר להכניע אותם. את הטבע אפשר להכניע, את הגוף אפשר להרוג, רוח לא נדע. ו2000 שנה, כשהעם שלנו בגלויות השונות מתמודד עם מלחמות נגד הגוף והרוח. ואכן, בכאב ובצער, מיליונים רבים של אחינו ואחיותינו נרצחו על היותם יהודים, וזה אפשר להכניע, זה גוף. ההוכחה שאנחנו היום מחזיקים באותן דעות, באותה תורה, באותה הלכה של כהן, את הרוח לא שברו. לא ניתן להכניע. מדוע? כל מה שאנחנו נוהגים כבני אדם ובוחרים ויודעים לבחור בנכון. יש לנו מלחמה לא פשוטה, מלחמת תרבות. ובמלחמה הזו של הקודש מול החול, אי אפשר להשתמש לא בחרב ולא בטילים ולא בשום כלי ירי מוכר, גם לא באלימות, גם לא בכוח. והמלחמה הזו גובה מאיתנו נפשות. והיא מחלישה אותנו במלחמה האמיתית עם האויב מבחוץ. המפתח לניצחון במלחמה מול האויבים החיצוניים מצוי בניצחון במלחמה הפנימית. אנחנו, בני התורה, אנחנו צריכים להבין מה מדובר. חייבים להבין שאנחנו כבני האדם יכולים להפוך את מידת האכזריות למידת הרחמים. אנחנו צריכים לדעת שאנחנו יכולים, מסוגלים ומחויבים כלפי עצמנו וכלפי אחינו ואחיותינו להקרין את הרעיון המרכזי של נצח ישראל לא ישקר. אפשר לקחת דוגמה שתקומם את כולנו. לפעמים כשיש שביתה בקווי האוטובוסים אנחנו כועסים, אבל הכעס נובע מאוד תוך אגואיזם צעוף, כי זה מפריע לך ושיבש לך את ערך החיים, סידר לך את החיים קצת לא כמו שאתם. ואנחנו רואים בשביתות, והם בשביתות בכלי תחבורה כזה או אחר, לפעמים בשביתות של מפעל כזה או אחר, זה גורם קצת סיבוך. האם ייתכן שגם חיילים החליטו שאם לא יהיה להם אוכל מתאים, הם ישבתו? זה לא עולה לדעת. לא עולה לדעת. ישנם דברים שלא עולים על הדעת. ישנם ערכים שהם ערכים מוחלטים שצריך להקריב עבורם, כן, בשביל ערך מוחלט מקריבים, מבטרים, וזה לא ביטור, זו הקרבה בלשון קירוב, כמו קורבן, כן? אז צריכים להקריב רצונות, צריכים להקריב מאוויים, תאוות, שליליות, עבור ערך מוחלט. אנחנו הערב ניכנס ליום הזיכרון לחלץ מהגנה לישראל ונפגעי פעולות האיבה, כמו שאמרנו. יש פה ערך מוחלט. ערך, כמו שאומר הרמב"ם, יום שבו יש אבלות לאומית, שעם שלם, עם ישראל, מתחבר, מתאחד עם אותם בנים ובנות שמסרו נפשם על הערך המוחלט של עם ישראל חי. ויום של חשבון נפש, רוחני, דתי, זה היום הזה של מחר. יום של התעוררות, יום של תשובה. וכמו שאומר הרמב״ם, ותסתכלו אתכם במקום מספר 2, ואחד מפני החבורה שמת תדאג כל החבורה כולה. יש לנו על מה לדאוג. אויבינו ססים ומחפשים כל רגע ורגע, כמו שאמרנו בליל הסדר, שבכל דור ודור עומדים עלינו לכלותנו. אנחנו ממשיכים בחיי היומיום כאילו הכל ורוד, הכל כבר בסדר, איש תחת גפנו ואיש תחת עינתו, הלוואי במהרה ימינו. אבל כשאנחנו ניכנס הערב ליום האבל הלאומי הזה, זה לא יום של טקס, זה לא יום שבו די לנו נסתפק בהדלקת נר נשמה מלחם איזה מדבקה על החולצה, ומחר נעמוד שתי דקות שוב פעם, והיום יעבור לו, ואנחנו נמתין ונראה מתי כבר חולף היום הזה, ועשן המנגלים כבר יוכל להקות באפנו ולהסביע את קרבנו. זה לא היום הזה מחר. היום הזה של מחר זה יום שבו כל אחד ואחד מאיתנו, ודאי מחובשי בית המדרש ובלומדי התורה, יום של חשבון נפש עמוק, איך אנחנו מקרבים את הרחוקים, איפה אנחנו לא היינו בסדר ביחס לאותם יהודים שמסיבותיהם שלהם התרחקו מנצח ישראל. לכן, אולי נראה לי לומר, זה רק בגדר אפשר, מיד בתום יום הזיכרון, אנחנו נכנסים ליום העצמאות. אבל לפני כן אני רוצה שנסתכל במקום מספר 9.
זה מעבר גס בין
יום. אני אסביר למה. בקשר למה שאמרנו, זה נראה אפילו נפלא. אבל בואו רגע נראה את המקום מספר 9, אומר הרמב״ם במורה נבוכים, בחלק א', עוד ז', וכבר ידעת כי כל מי שלא הגיע לו זאת הצורה אשר ביארנו עניינה. כשהאדם הוא בעל בחירה ועליו לבחור, מי שלא מבין את זה, מי שלא מבין את גודל האחריות ולא מבין שזה ערך מוחלט בחירה, הוא אינו איש אבל בהמה על צורת איש ותבונתו, מילים קשות. אבל יש לו יכולת על מיני ההזק וחילוש הדעות, מה שאין כדי שר בעלי החיים. כאן שכל ומהחשבה שהיו מוכנים לו להגעת השלמות אשר לא הגיע. שימו לב, להשתמש בהם במיני תחבולות המביאות לרע ועולי לנזקים כאילו דבר ידמה לאדם או יזיקר. אדם, בגלל היכולת הגבוהה שלו לבחור, בגלל השכל שיש לו, מה שאין לבהמות, אם הוא לא משתמש בזה, אז אומר הרמב״ם, הוא לא איש, הוא בהמה בצורת איש. דברים קשים מאוד, לא נעימים לשמוע. ולמה הוא קורא לו כך? כי היכולת הגבוהה הזו תשמש בידי האדם להיות אכזרי. אותם הכלים שבהם הוא היה יכול לגבור על הטבע, והוא לא עושה את זה, הוא הופך להיות אכזר לא רק כלפי עצמו, אלא כלפי הסביבה, האנושות כולה. אנא הסתכלו 70 שנה אחורנית ותראו עד אפשר, עד אחד אפשר להגיע. יום הזה של יום הזיכרון לחלל צבא הגנה לישראל ונפגעי פעולות האיבה הוא יום של תשובה, יום של חשבון נפש מעמיק, כל אחד עם עצמו, היכן הוא נמצא, האם הוא באמת מחובר לנצח ישראל, האם יש לו בחירה והוא משתמש בה, או נוטה אחר הקלות של לא לבחור, אלא להיגרר אחר תאוות העולם ומשוגותיו ושגעונותיו. וממילא הוא נמצא במשבצת של אכזריות כלפי עצמו. ונקווה שזה יעצור שם, וזה גם לא יגיע לאכזריות על אחרים. כן, משבא יום הזיכרון כך, יום הזיכרון אצלו לא מסתיים בצפירה אחרי שהיא הסתיימה והוא עובר לחיים והכל כרגיל ומחכים כבר שיגמר להצגות ולהופעות של יום העצמאות. אז מישהו ככה, אוי ואבוי לנו. ומי שלוקח את היום הזה של מחר, שמתחיל מהערב, יום של חשבון אישי, חשבון נפש, איפה הוא עומד, באמת במותם ציוו לנו את החיים. כי החיים האמיתיים זה חיי הנצח שקשורים לתורת הנצח, של עם הנצח, ונצח ישראל לא ישקר. שזה הקדוש ברוך הוא. עכשיו נפלא למקום הזה יום העצמאות. כי כשאדם יוצא מהנקודה הזו בסיכום של יום הזיכרון, הוא באמת זכה לעצמאות. וחופש מן התאוות ומהגרירה ומריחת הרגליים, הוא הופך להיות עצמאי בבחירה שלו. אין לך שמחה גדולה מזו, אז בוודאי שיש על מה לחקוב, כי אתה יוצא מן הכבלים, מן השעבוד, מאיבוד החירות, אל החירות הגמורה, אל העצמאות. אנחנו לא בעלי חיים, אין לנו טבע בלתי ניתן לשינוי, כמו נחש ארסי, כמו אריה, כמו זאב, ושאר טורפים. אנחנו בני אדם.
לא, שיש משהו טורפים.
בוקר טוב. יש לנו יכולת לשנות הכל. וזו ההחלטה שלנו איפה אנחנו נהיה. צריכים רק מאוד מאוד להשתדל, לא להפוך להיות למזיקים אכזריים. כלפי עצמנו וכלפי אחרים. בואו ניכנס יחד ביום הזיכרון לחלל צבא הגנה לישראל ולנפגעי פעולות האיבה בתפיסה של כניסה ליום של חשבון נפש. אם עשינו זאת, ביום הזה נעשה תשובה על מה שצריך, אני רוצה לומר לכם, לפחות על פי היהדות, זה מועיל לנפטרים ולנרצחים ואלו שמסרו את נפשם למות על קדושת העם והארץ יותר מכל הטקסים. אם יהודי אחד, אם אנחנו כאן, נחזור בתשובה אל הקדוש ברוך הוא. בגלל מסירת הנפש שלהם, עשינו עבורם יותר מכל מה שרק אפשר לעשות. כי שם באמת למעלה, עולם האמת, לא כל כך חשוב אם ידליקו מסיעה 2, 70, 700, 70 אלף. לא כל כך מעסיק אותם מי ינעם בטקס. לא יעסיק אותם אם יעמדו דום, נוח או ישבו. אלה לא דברים רציניים בעולמות האמיתיים. העולם הזה כן, יש איזה חשיבות, חשיבות ציונית. אבל נשמות הקדושות, אין להם עניין בארץ, לא קשור אליהם. על מנת לראות את ההבדל במהות, אפשר לראות מחיי היום-יום, שניקח תינוק בן שבוע ימים שיונק ותניח לפניו מנת סטייק עסיסית, הוא אפילו לא יגיש את היד, הוא לא יגיש את היד, אבל זה לא אומר לו כלום, אין לו עניין בזה. יהי רצון, שנזכה שיקוים בנו הפסוק, מחה השם דמעה מעל כל פנים, ונזכה כולן לראות בשוב השם ציון, בתחיית המתים, בגאולת ישראל, במהרה בימינו אמן.
אמן. אמן.